ספר שופטים, פרק י', פסוק ו', אתן קוראות בזוגות. בסדר? יש זוגות? דניאל, אין לך זוגות? הנה הזוג. לא. כן, אני זוכרת, אבל לא בא לי. אני אומרת שוב, אנחנו בספר שופטים, פרק י' פסוק ו', אני רוצה שנהיה בזוגות, ואנחנו קוראות את הפשט מפרק י' פסוק ו', ועד סוף פרק י' בנות, תקשיבו טוב, מפרק י' פסוק ו' עד סוף פרק י' ואתן קוראות את זה, ואתן כותבות קושיות על הפסוקים, בסדר? אתן כותבות קושיות על הפסוקים, יש הרבה קושיות, זה דברים לא כל כך קלים להבנה, ואחרי שאנחנו נראה את הקושיות שאספתם, אנחנו נתחיל להיפגש עם הדברים קצת יותר לעומק, בסדר? אני רק אגיד, הקדמה, זוכרות שבספר שופטים, יש לנו מעגל שחוזר על עצמו, זוכרות שעם ישראל חוטא, נכון? ואז ריבונו של עולם מביא עליהם איזושהי צרה בדמות איזושהי אומה אויב, וכשהאויב הזה מאוד מאוד מכביד עלינו, אז אנחנו מבינים שאנחנו צריכים לעשות איזשהו שינוי, ואנחנו צועקים להשם, ואז מה קורה אז? אז ריבונו של עולם שולח לנו מושיע, והמושיע הזה מושיענו. אנחנו ניפגש עם מושיע שקוראים לו יפתח הגלעדי, בסדר? בתוך הפרק הזה יש נאום, יש נאום שיפתח נואם למלך בני עמון. תסתכלו רגע, תסמנו לכם את זה, בסדר? זה בפרק י' מפסוק י"ב ועד פסוק כ"ח, על הנאום הזה, אל תשאלו שאלות. רק תקראו מה הוא אמר, בסדר? כי אם ניכנס לשם, אז לא נצא מהפרק הזה לעולם. בסדר? אז אתם בעצם קוראות מפרק י' פסוק ו' ועד סוף פרק י' אבל על הנאום של יפתח מפסוק י' סימנתם, עד פסוק כ"ח בפרק י"א, לא לשאול על זה שאלות, רק תקשיבו מה יפתח אמר. מה זה עוד פעם? כן, זה לא כל כך מפתיע שאיבדתם אותי, אמרתי יותר מדי דברים. אני אומרת שוב, אתם מתחילות בפרק י' פסוק ו', סבבה? סימנתם בעיפרון? יופי. אחר כך בפרק י' מפסוק י"ב עד פסוק כ"ח, יפתח הגלעדי נואם נאום, רק תקראו את הנאום, אל תיכנסו לפרטים שלו, אל תשאלו עליו שאלות, בסדר? על זה לא לשאול שאלות. לפני כן ואחרי כן, בסדר? גם הסיפור של לפני לשאול עליו קושיות, גם כל מה שמסופר אחרי לשאול קושיות, אתם מסיימות את פרק י' ואנחנו מתחילות, בסדר? אני בכוונה לא מקריאה אני בעצמי, כי אז ייגמר השיעור. בסדר? קדימה, אנחנו עובדות עכשיו בזוגות, קוראות, רושמות את הקושיות, נראה כמה תלמידות חכמות אתם אחרי שבוע חזרה, ויאללה, לדרך. בסדר, אבל קדימה, כדי שנספיק גם ללמוד. לא ידעתי שזה מקליט. אתר אין פרט בתנ"ך שהוא כתוב בשביל להוסיף צבע וגוון. לא, מה שכתוב בתנ"ך זה דברי אלוקים חיים. וכשאנחנו פוגשות פרק בתנ"ך, אז קודם כל כדאי לברר, לנסות לברר מה כתוב פה, מה קשה לנו, מה לא ברור לנו. ומתוך זה כמובן אנחנו ניפגש עם חז"ל ועם הפרשנים שינסו להסביר לנו קצת יותר לעומק מה מתרחש בסיפור. עכשיו אני לא סתם הזכרתי את המעגל הזה של ספר שופטים, כי זה חלק מהעניין, כן, לראות איך המעגל הזה מופיע בסיפור הזה שלנו, כי כמובן יש לזה משמעות. אז אנחנו נשאל שאלות, אני לא מבטיחה שנעלה את כל התשובות, טוב? אתם יודעות כבר שלא את כל השאלות אני יודעת תשובות, זוכרות? למרות שאני נורא זקנה, יש הרבה דברים שאני עוד לא יודעת. אבל השאלות יעזרו לנו לכוון את עצמנו, לנסות להיפגש עם הפרק הזה לעומק, ואני אשמח שתשתדלו לשאול לפי הסדר, בסדר? תשתדלו, לא חייב, ותליה תכתוב לנו את כל השאלות ונראה בעזרת השם לאן נגיע. כן, מי מתחילות? כן. שאלה אחת ששאלתם אותה. עוד פעם, למה לא? מה? לא שמעתי? יופי, אז בואו נשאל את זה. איך זה יכול להיות שיש לנו אויב כל כך הרבה שנים, נכון? 18 שנה, ואין אף אחד שאחראי לשלומנו מולו, בסדר? שאלה ברורה? מצוין. עוד שאלה, כן. יופי, משהו בתשובה של עם ישראל הוא מוזר, נכון? רק אחרי שהשם אומר להם משהו, אז הם מסירים את אלוהי הנחר. זה היה צריך להיות הפוך. יופי, כן. אחינועם ואתרת. יופי, אז זה שאלה של הסוף, שאלת כל הבנות שיושבות פה, נכון? מה זה הדבר הזה? למה לא עשו אתרת נדרים? כדי שהנדר יופר. יופי, כן. תהילה ואביה. כן, מה הוא אמר לפני שהוא יצא לקרב? שמי שיצא מהבית שלו, הוא יקריב אותו, נכון? אז מה עכשיו, מה הוא חשב? בסדר, אני משאירה את זה בסימן שאלה. מה הוא חשב שיהיה? מה, בסדר? כן, טל שחר. כן.
שכאילו יש פה...
בכל, כן. בכל.
יש משהו שתנו לב שכאילו... יש חזרה לבין שהוא כאילו מאימא קצת שונה ואז האחים מגרשים אותו כאילו ובסוף הוא המושיע של ישראל וכאילו כמו דוד המלך יוסף הצדיק וכאילו למה
בואו נשאל קודם כל למה גרשו אותו בסדר למה גרשו את יפתח ולמה אז מה זה אשמתו בסדר, אנחנו שואלים, אנחנו רוצים להבין יותר לעומק, למה גרשו את יפתח ולמה אחר כך החזירו אותו? בסדר? יופי. חן? בסוף זה משהו כמו להקריב אותה. כן, מה, איך בסוף היא לא מתה? כן. הלאה, שאלה? הרבה פעמים קודם נתחיל את
השאלה. למה פתאום רוצים לפתח שוב? וגם למה הוא עובר איתה?
כן, מה זה הדבר הזה? כאילו, מגרשים אותו, מחזירים אותו, למה הוא מסכים בסוף? נכון? זה לא כל כך נעים. כאילו, נזכרו בו רק שמה? שכבר לא יודעים מה לעשות עם עצמם, אז הם נזכרים בו. כן, יופי. אביטל? שואם? קראתם על שואם בפרשת שבוע? אתם יודעות ש... ועל נזר, כן, זה הפרשות שלכם. אתם יודעות ששואם זה אותיות משה, אתם יודעות את זה? שואם אני מבקשת. קצת... כן. כן, אביטל. כן, מה זה מערכת יחסים? יש איזה מערכת יחסים לא ברורה בין עם ישראל לריבונו של עולם. משהו שם לא כל כך ברור. בסדר? סליחה שאמרתי את זה באופן כזה כללי. ככה, ככה, מה הולך פה? כן. אשריכם. נכון. כן, אז קשה להבין מהפסוקים שמתארים אותו בהתחלה למה הוא האיש המושיע, בסדר? איך זה יכול להיות שדווקא הוא? כן, יופי. תליה והדר. מה הקדוש ברוך הוא אומר להם בעצם? מה? כן, אני לא רוצה לעזור לכם, נכון? זה מוזר. זה ממש מוזר. התגובה האלוקית היא ממש, ממש שונה מתגובות אחרות. ריבונו של עולם אומר לעם ישראל, באמת, לאן תלכו? תלכו לעבודה זרה שלכם. מה נזכרתם בי פתאום?
זה שהם קראו להם תוך כדי שהם עדיין כי הם עוד הסיקו את העבודה זרה.
נכון, אבל זה קשה, זה קשה, אנחנו לא כך...
זה לא כאילו שהם מכרו עכשיו בהשם, הם פשוט עשו חלק מהאופציות, כי הם כבר עבדו מלא, אז לא לך.
אז את מסבירה למה, אבל זה תשובה קשה, כי בסוף הם כן צועקים גם אליו. בסדר, אני רק... כן, בסדר, אז את כבר מסבירה, ואני אומרת, התגובה האלוקית היא מאוד קשה. היא מאוד קשה. בספר שופטים בדרך כלל, כשאנחנו צועקים... איפה זה כתוב? נכון, נכון, נכון. כן, כן, זה נכון, זה נכון. כתוב, ותקצר נפשו בעמל ישראל, כאילו, בסדר, זה הכל כאילו, כאילו, אין לריבונו של עולם כבר כוח עלינו, די. בסדר, זה קיצוני. זה אנחנו לא מכירות את זה כל כך מספר שופטים. יופי, כן. דניאל ושרה, יש לכם קושיה?
לא, באמת שלא
תמיד הספקנו
להגיע לסוף.
צדקניות.
אבל כן, היה לנו שאלה.
זה מזכיר לכם.
למה פתאום, כאילו, כתוב שמצירים על עם ישראל ואתם פנים לקדוש ברוך הוא, ואז הוא אומר להם, כאילו, מה נזכרתם בי? וגם יפתח, כאילו,
כן, אז זה לא קושייה, אבל זה מעניין, זה נקודה מעניינת, שגם אצל ריבונו של עולם וגם אצל יפתח משהו מזכיר, מזכירים אחד את השני. יופי, כן. רות ואדר. כן, קשה להבין למה זה יפתח. קשה לנו להיפגש עם הדמות שלו, ננסה לברר אותה באמת. כן, ברכה, הילד. כן, זה שאלה מעולה. אני לא יודעת למה היית צריכה להגיד שלא היה לכם כל כך שאלות. זה שאלת השאלות. מה זה הדבר הזה? נכון. שבוע הבא מתחילים בצד הזה, אין מה לעשות. מה זה הדבר הזה? מה פתאום בן אדם אומר, אם אני מנצח, אני אקריב. מה תעשה? אם הבת שלך תצא במקרה מהבית, מה תעשה? זה או שאלה, כן, או כל בן אדם אחר, לא משנה. שאלה מעולה. ומה פתאום להקריב בן אדם? בדיוק. מצוין, מצוין. יש לכם שאלות, אורחות?
כן.
כן.
ובסוף נפלת, אז כאילו, זה שמשה בעצם ישראל כאילו מנצחים את ציחון, כאילו יש להם, הם חווים הצלחה. ואז כאילו יש שאלה למה יפתח כאילו צריך לבוא נדר. כאילו הרבה נדר מגיע במקום של, שכאילו חוסר אמונה, שכאילו כזה קצת הקדוש ברוך הוא תציל אותם,
כאילו ייאוש.
ודווקא כן. פה הם
מרגישים
הצלחה, כאילו
מנצחים,
אז למה צריך
לדבר? למה? למה יפתח נודר נדר? למה הוא לא מסתדר כן. בלי הנדר הזה?
וגם כמו שקוראתי, כאילו, מה המקום לך שהנדר הזה? כאילו, זה ממש דבר מוזר, כאילו.
כן, זה קשה, זה קשה. הנדר של יפתח הוא ממש קשה. אתם רוצות לשאול משהו? לא חייב. הכל בסדר. מכורה ועמיה? גמרו לכם, אה?
פתאום כאילו, אנחנו כן הבנו כאילו למה הוא נדע את הנדר וזה כאילו, בסוף זה, הוא חשב שיצאו אליו בהמות ודברים כאלה וזה, ככה נאמר בעצם
כן. אתם רואות איזה צדיקה עמיה, היא זוכרת כל מה שהיא למדה ביסודי.
אבל בעיקרון כאילו אמרנו שלמה זה לא לפחות להדייק את הנדר, הוא יכל לבנור קודם כל או שהוא מכיר קורבן, או אפילו ללא שעה.
יפה, יפה, יפה. אז בעצם היא מדייקת את השאלה של הילד. אם אתה כבר רוצה להקריב משהו, אז תדייק. תגיד משהו קצת יותר מדויק, שלא יהיה אסון.
פעם
הייתה
לנו את שאלה.
כן.
שגם כאילו, הבתי פתחת המים.
כן. מה זה, מה זה, למה? נכון, נכון. זה שאלה, זאת שאלת השאלות אולי. מילא, נגיד שיפתח, אתם יודעות מה? נגיד שיפתח היה מלא באיזה פחד גדול או בהתרגשות גדולה, והוא אמר את זה מתוך התרגשות, בסדר? נניח. אבל הבת שלו זורמת איתו. היא לא אומרת לו, מי צועק שם? זה לא היא צועקת, נכון? כשהוא רואה שהיא יצאה, הוא צועק. מי צריכה לצעוק? היא צריכה לצעוק, היא צריכה להגיד, אבא, מה נראה לך? מה אתה עושה? מה פתאום אני? ולא, היא לא צועקת. הפוך. היא הולכת איתו. כן.
אורית, וגם ההשלכה של הנדר הזה שהיא הייתה אחרי שישבה בערים כאילו
בתורה. כן, הסוף קשה מאוד. אנחנו רוצות להבין למה היא מסכימה, למה בת יפתח מסכימה לממש את הנדר ולא מבקשת מאבא שלה לאפר אותו ולא שום דבר. רגע, כן.
אני סתמת הייתי, זה שהיא, מה שהיא עשתה, ובסוף שהייתה הרייזה, הייתה משנה טובה, זה חלק ממימוש הנדר,
כן, כן, זה המימוש של הנדר. המימוש של הנדר שכביכול אין לה המשכיות. בסדר, היא לא מתחתנת, היא נשארת לבד.
ואז הוא לא יפר את הנדר?
הוא לא יפר את הנדר.
למה לא יפר את הנדר?
אנחנו לא יודעים, אנחנו בשלב השאלות. רגע, רגע. רגע, רגע, תנו לברכה לדבר, כן. זה לא, זה בבחירה, בסדר? זה נעשה בבחירה. מי שלא זכתה, לא זכתה. לא ניכנס עכשיו, מבינה מה אני אומרת? מי שזה קורה לה בגורלה, גורלה. אבל פה יש איזשהו עניין בחירי, שהיא לא מוכנה שאבי שלה יפר את הנדר, ושהיא גם לא מבקשת שזה יהיה משהו אחר. זה מה שקורה. זהו, היא חיה את חיה לבד, פעם בשנה החברות שלה באות לבקר אותה, זהו. יש דברים קשים, חכו, חכו. עוד לא ענינו על השאלות, כן.
אבל הוא אמר למה הוא נדע? כאילו, זה לא כתוב.
יש דברים שהם דיברו ולא כתוב בו בתנך, אבל הפרשנים מסבירים שזה מה שהיה. שבסוף הוא בנה לה איזה בית באיזשהו מקום. שהיא הייתה לבד, ופעם בשנה היו באות אליה בנות ישראל, וכאילו משתתפות בצערה. אבל היא שלמה עם זה, היא שלמה עם זה, אתם רואות שהיא שלמה עם זה. כן, דניאל. אני לא מצליחה לדבר. סליחה, בלי סוכר. מצוין, אז תראו. אספנו הרבה הרבה מאוד, כן, אני אשמע תכף את השאלה. אספנו המון שאלות, אולי השאלה באמת הכי גדולה, זה על בת יפתח בעצמה, נכון? היא בסוף השאלה. יש את כל מה שקרה ויש את אבא שלה ובסוף, היא שם. בסדר, אנחנו שואלות את זה. אתרת ואת, טוב? כן.
שאלה
מההתחלה, מצוין.
שהשם שקרובי ישראל לא עבודה זרה של הרבה עמים, ובסוף
לא, זה האויבים. לא, האויבים זה פלישתים והמון, זהו. כן, המרכזי זה המון. אנחנו נראה שהמלחמה, מי שמוביל את כל המלחמה פה בסיפור הזה זה המון. בסדר? כן. לכל מלחמה צריך מנהיג. אז שאלנו למה אותו. נברר את זה.
זה כאילו, את אומרת שבאו לפעם בשנה, כאילו,
היא לא הייתה מבודדת. היא הייתה בבידוד. לא שבוע, לא 10 ימים, כל חייה. תודה רבה רבה. עוד כול, כן.
יש גם כאילו,
בצבוע
זה כאילו פרק וחצי. וכאילו מספר על כל העבודה זרה של סיפה גדולים, כל המישה דודה והשיח בין הזה למלך המון הוא חצי פרק, הכל נורא נורא מפורט הזה של הלמה. וגם שאלת איך אתה לא תהיה חשובה, אבל זה כבר נתן שאלה, פשוט זה כתוב קצת מוזר, ש... קיצר, היה כתוב, וירוצו ותצאו את בני ישראל בשנה היא 18 שנה. אז כאילו, בשנה היא 18 שנה.
בשנה היא 18 שנה? שאלה?
זה אולי זה טכני ולא מהותי, אבל...
מה אין דבר לא מהותי? אין דבר לא מהותי.
סגרתי את זה, ואז אמרתי, אני
דעת משהו, מה? שאלה מצוינת, אפילו הרד"ק קונה על זה. בדף שלנו. טוב, קודם כל תודה רבה, שאלות נפלאות. אתם כבר יכולות ללמוד תנ"ך, חבל על הזמן, אלופות העולם באמת. ברוך השם. טוב, אז אנחנו רוצות... לחזור להתחלת הסיפור, בסדר? ובתוך ה... ואנחנו נעבור על הפסוקים, לא על הכל, אל תדאגו, אבל אנחנו ננסה דרך הפסוקים ודרך חז"ל, יש לנו דף מקורות, ודרך הדף מקורות להתחיל לענות על מה הסיפור של יפתח הגלעדי, ובעיקר אנחנו רוצות בסופו של דבר להגיע לבת יפתח. לדף הזה קוראים בת יפתח. אז שנייה אני אשתה, כי אני לא אצליח לדבר. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה לי ברוך אתה. טוב, אני מקווה שיהיה לי קול, בעזרת השם. אני בפסוק הראשון, בסדר? ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם, ויעבדו את הבעלים. שומעות? ואת האשתרות, ואת אלוהי ארם, ואת אלוהי צידון, ואת אלוהי מואב, ואת אלוהי בני עמון, ואת אלוהי פלישתים, ויעזבו את השם ולא עבדו. אז מה אנחנו שומעות מתוך הפסוק הזה? מה אנחנו שומעות? שעם ישראל עובד את כל סוגי העבודה זרה האפשריים, מכל הכיוונים, מכל הסוגים, מכל הצבעים, בכל מיני דרכים. יש פה איזה ריבוי מטורף של עבודה זרה, יש פה איזה אנרגיה מטורפת של עבודה זרה, אבל הפסוק לא אומר רק את זה. הפסוק גם אומר שעם ישראל עזב את השם ולא עבדו. אתם יודעות שבבית ראשון, שבכל התקופה שהיינו בארץ, הרבה פעמים עבדנו את השם בשיתוף עם עבודה זרה. מה שקורה בפרק שלנו, עם ישראל עובד עבודה זרה, מלא אנרגיות, מלא אפשרויות, מלא צבעים של עבודה זרה, אין בחיים שלהם את ריבונו של עולם. הם לא רק עובדים עבודה זרה, הם אפילו לא עובדים עבודה זרה בשיתוף. הם לא. ואז אנחנו מבינות למה ויחר אף השם בישראל, וימכרם ביד פלישתים וביד בני עמון, ואומר הפסוק וירעצו וירוצצו את בני ישראל בשנה ההיא 18 שנה את כל בני ישראל אשר בעבר הירדן בארץ האמורי אשר בגלעד. אתם רוצות להסתכל רגע בדף שלנו? הרד"ק אומר, הרד"ק רוצה לענות על השאלה של מאור. למה כתוב בשנה ההיא 18 שנה? לפני שנראה את הרד"ק אני רק רוצה לדייק שכל המלחמה הזאת היא בעבר הירדן המזרחי. בסדר? כל ה-18 שנה האלה זה בעבר הירדן המזרחי. מה זה נשמע לכם? וירעצו וירוצצו. מה זה נשמע לכם? הכינו לנו פנקייקים? מה זה נשמע לכם? מרסקים אותנו. הם מרסקים אותנו. הם פוגעים בנו כל הזמן. מה זה בשנה ההיא? אומר הרד"ק, יש לכם את הדף? פרשו המפרשים כמו מהשנה ההיא, או מהשנה ההיא 18 שנה, בסדר? כי מה הטעם בשנה ההיא 18 שנה? וייתכן לפרש כי בשנה ההיא לחצום ורעצום, ו-18 שנה רעצום כמו בשנה ההיא. גם אם זה כך וגם אם זה כך, יש פה אויב שפוגע בנו מאוד, יש פה אויב שלא מוכן לוותר. אנחנו חיים בקושי, אנחנו חיים בכאב, ואנחנו לא עושים שום דבר. כואב לנו, קשה לנו, מייסר לנו, מסובך לנו, מורכב לנו, ומה אנחנו? שותקים, לא אומרים מילה, כלום. 18 שנה, 18 שנה יש לנו הצקות בלתי נפסקות מבני המון וכל השותפים שלהם, אנחנו לא אומרים מילה, כלום. מה קורה אחרי 18 שנה? ויעברו בני המון את הירדן להילחם גם ביהודה ובבנימין ובבית אפרים, ותצר לישראל מאוד. מתי אנחנו כבר מרגישים שאנחנו לא יכולים יותר לנשום? כשבני המון עוברים לאן? לעבר הירדן המערבי. הם עוברים את הירדן, הם מגיעים לפה, והם מציקים פה לכל מי שרק אפשר, ליהודה, לבנימין, לאפרים, וזהו. ואז אנחנו מרגישים, הצילו! אז אנחנו כבר לא יכולים יותר.
מה זה
בשנה ההיא? בשנה ההיא הוא אמר שיש שתי אפשרויות, או 100 שנה ההיא, או ששנה אחת הם עשו, הם כאילו פתחו באיזה משהו רציני, ואחר כך 18 שנה, כמו באותה שנה. בסדר? כן. בכל. בעבר הירדן המזרחי. למה הם באו לפה? אתה יכול לשאול את השכנים שלנו גם. מה זאת אומרת למה? הם עושים לנו את המוות. הם עוברים את הירדן ועושים לנו את המוות. הם לא נותנים לנו לחיות. הם מראים לנו כל הזמן. בהתחלה הם הציקו רק לשבטים שישבו בעבר הירדן המזרחי. הם מגיעים לפה וממשיכים בסבבה. היה כיף להציג שם. יותר כיף להציג גם פה. בסדר? כן.
נשמע שהם הם כאילו ערבות הדדית ביניהם. עד עכשיו הציגו להכים שלכם בעצל הזה, ופתאום כאילו
שזה... תשמרי את המשפט הזה. גדול. תשמרי את זה. טוב? אנחנו ממשיכות. מה קורה אחרי שבתצר לישראל מאוד? אז תודה רבה. ויזכו בני ישראל אל השם לאמור, חטאנו לך וכי עזבנו את אלוהינו ונעבוד את הבעלים. או, תודה רבה, טוב שנזכרתם. אחרי שבני המון מציקים לנו חבל על הזמן לכולנו, פתאום אנחנו נזכרים. רגע, בעצם יש לנו למי לצעוק. נזכרנו. חטאנו לך ועזבנו. מה אומר ריבונו של עולם לעם ישראל? ויאמר השם אל בני ישראל, הלא ממצרים ומן האמורי ומן בני עמון ומן פלישתים וצידונים ועמלק ומעון, לחצו אתכם ותצעקו אליי והושיע אתכם מידם, ואתם עזבתם אותי ותעבדו אלוהים אחרים, לכן לא אוסיף להושיע אתכם. אומר ריבונו של עולם לעם ישראל, לכו וזעקו אל האלוהים אשר בחרתם בם, הם היושיעו לכם בעת צרתכם. זה מה שכתוב בפסוקים הראשונים. בפסוקים הראשונים כתוב שלא השארנו בתוכנו, בתוכנו מקום לריבונו של עולם. היו לנו כל כך הרבה עבודה זרה שלא העלינו על דעתנו בכלל לזכור אותו. אומר ריבונו של עולם לעם ישראל, בבקשה, תפנו למי שאתם צועקים עליו גם ככה, דברו עם מי שאתם מדברים איתו גם ככה. זה הסיפור שלכם עכשיו. אני לא מתכנן לעזור לכם. מה עושים, מה אומרים בני ישראל? ויאמרו בני ישראל אל השם, חטאנו, עשה אתה לנו ככל הטוב בעיניך, אך הצילנו נא היום הזה. ויסירו את אלוהי הנכר מקרבם, ויעבדו את השם, ותקצר נפשו בעמל ישראל. מה זה נשמע? מה זה, איזה מין תשובה זה נשמע? בתוך, מתוך הפסוקים האלה. מה? לפי התשובה של השם. לפי מה שכתוב שם. מה אתם אומרות? הם חוזרים בתשובה בשביל שהשם יושיע אותם, אין להם ברירה. כן, מכורה.
אבל זה שהם חולמו לקדוש ברוך הוא, זה כן מראה שבאיזשהו מקום הוא היה בתוכם. משהו
שלא נמצא בתוכך, אתה בחר בפני אליו. אז השם בפנים, 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 מכוסה בהמון המון 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 קליפות, ורק שכבר אתה לא יכול לנשום, אתה אומר, רגע, רגע, זה לא עזר לי, זה לא, זה לא, זה לא, טוב, אין ברירה. בסדר? בואו נראה רגע מה אומרים חז"ל, בסדר? על המילים הקשות האלה, ותקצר נפשו בעמל ישראל. זה מילים נוראיות. אתם יודעות שריבונו של עולם הוא לא בן אדם, וריבונו של עולם אין לו סבלנות או יש לו סבלנות, זה לא קשור בכלל, בסדר? הנביא משתמש במילים אנושיות כדי להסביר לנו איפה, מה קורה בין עם ישראל לריבונו של עולם. אומר לנו רש"י, מה פירוש המילים ותקצר נפשו בעמל ישראל? תקשיבו טוב, כביכול, בסדר? כביכול זה רק בכאילו. כביכול לא היה רחבת מקום לסבול ולכנס שם צרה שהיו לו בעמל ישראל. מה רש"י אומר? כאילו מה? כאילו אין לריבונו של עולם כבר יכולת לשאת את, את ההתנהגות שלנו. כאילו, בסדר? זה רק כאילו. אנחנו נראה שהוא יושיע אותנו. אבל זה להסביר איפה עם ישראל נמצא, כמה עם ישראל רחוק. כמה עם ישראל שכח את ריבונו של עולם. במה הם עסוקים? אחד עסוק בבעלים, אחד עסוק באשטרות, אחד עסוק בבעל, כל אחד עסוק במה שבא לו. איפה ריבונו של עולם בתוך הסיפור הזה? נעלם, איננו. ותקצר נפשו בעמל ישראל, אומר רש"י, כאילו ריבונו של עולם לא יכול לשאת את התשובה הזאת. זה לא תשובה. זה הכל בכאילו, כדי לצאת ידי חובה. כדי שנבשה. ריבונו של עולם אומר, זה אפילו לא מחץ, זה כלום, זה בכאילו. אז שוב, זה בלי רצון, זה רצון להיוושע, זה לא רצון לתקן באמת. בוא נראה מה אומר הרלווג, על מה זה ותקצר נפשו בעמל ישראל. והנה, תקשיבו טוב, קצר רצון השם יתברך מהושיע אותם תשועה שלמה. כמו העניין בתשועות הקודמות, למה ריבונו של עולם לא מושיע אותנו כמו כל הפעמים שהוא הושיע אותנו בספר שופטים? אומר הרלווג, בסיבת עמל ישראל אמר זה על דרך דיברה תורה כלשון בני אדם. מה זה דיברה תורה כלשון בני אדם? מכירות את המשפט הזה? התורה לפעמים לא יכולה להגיד לנו על ריבונו של עולם דברים, כי הוא אלוקים, נכון? אמרנו, אין לריבונו של עולם נפש שהיא קצרה. אין לנביא ברירה, אז הוא משתמש בביטויים אנושיים. אבל דרך הביטויים האנושיים האלה, הנביא רוצה להגיד לנו שמה, שני דברים. דבר אחד, שהם כאילו סיבבו להשם יתברך עמל ויגיעות להצילם ולשוב להצילם פעמים רבות מצד היותם שונים במרים ככלב שב על קיאו. עוד פעם הם חוטים ועוד פעם הם חוטים ועוד פעם הם חוטים ועוד פעם הם חוטים. די, נגמר הסבל, נגמר הכוח. זה פירוש אחד. או עניין עמל מעניין שקר וחזב, כמו עמל ואבן. ירצה בזה, כי בסיבת השקר והכזב שבחר בו ישראל והוא עובדם אלוהים אחרים, קצר רשון, רצון השם יתברך מהושיע אותם תשועה שלמה. אז גם הרלב"ג אומר, אנחנו בכלל לא נמצאים, האויב הזה הוא לא נוגע בנו באמת. האויב הזה הוא לא מצליח להושיע אותנו, להחזיר אותנו באמת לעצמנו. אנחנו כל כך, כל כך עסוקים בעצמנו. אנחנו כל כך, כל כך, בתוך איזה בועה, כל אחד בתוך הבועה שלו, שאנחנו לא מצליחים לצאת מזה. זה שיש כזה ריבוי של עבודה זרה, מה זה אומר עלינו, זה שיש כל כך הרבה ריבוי של עבודה זרה? שכל אחד עסוק בעצמו, שכל אחד דואג לעצמו, שכל אחד צריך שיהיה לו את הבדיוק, בדיוק, בדיוק. דיברנו אתמול על דיוק, זה היה אתמול שאמרנו משהו על דיוק. אז הוא מדייק לעצמו בדיוק את העבודה הזרה שמתאימה לו, ואוי ואבוי, אם משהו לא יהיה בדיוק, אז הוא יעבור מהבעל להשטרות או מהשטרות לבעל. יש לך כל מה שאתה רוצה. אתה יכול לבחור הכל. וכל אחד בוחר במה שהוא רוצה, חוץ מבמי? חוץ מבריבונו של עולם. ריבונו של עולם, כמו שמחורה אמרה, זה מכוסה מאחורי מלא מלא קליפות. קליפות של מה? של אגואיסטיות ושל אנוכיות ושל נעים לי ושל נחמד לי ושל שטחיות ושל רדידות ושל כל מיני דברים. וכל אחד חי את החיים שלו עם עצמו, וזה סבבה. כן. כן, כדאי, כל כך, כל כך מישהו דורך לך על הזרת, כל כך, כל כך חזק, שאת צועקת כזה איי, שאת מבינה שאם לא תצעקי לאלוקים, את לא תוכלי לעמוד בכאב. אבל הם לא, זה לא פנימי. זה מאוד, 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 מאוד מחוסר ברירה. בסדר? עכשיו אני אגיד עוד שני משפטים, אנחנו ממש ממש בתחילת הסיפור, ואולי נקריא רק את שלושת הפסוקים הבאים, ובזה נעצור, ואז אני אעשה איזשהו סיכום. אז התורה, הנביא מספר, ויצעקו בני עמון ויחנו בגלגל, ויאספו בני ישראל ויחנו במצפה, ויאמרו העם שרי גלעד איש אל רעהו, מי האיש אשר יחל להילחם בבני עמון יהיה לראש לכל יושבי גלעד. אני לא זוכרת מי שאלה את זה. הם מגיעים למלחמה, תקשיבו טוב, הם מגיעים למלחמה עם אויב שהם מכירים אותו כבר שנים, ואין מישהו שעומד בראש שלהם. זה משהו עזוי. זה גם כתוב, כבר אמרו איש אל רעהו. כל אחד פה זה פירורים פירורים. הם מגיעים כולם, למה? כי כתוב שבני עמון צעקו ויחנו בגלעד, מה הם יכולים לעשות? הם מבינים שהולכת להיות מלחמה. איך זה יכול להיות שאין להם מנהיג? איך זה יכול להיות שאין להם שר צבא? איך זה יכול להיות שהם מגיעים למלחמה ואין להם מושג? מה הולך להיות? זה הזוי. שוב, זה מצב של סכנה. מי שיכולה לעשות חיבור בין זה שהם לא צעקו להשם לבין זה שאין להם מישהו שמוביל אותם למלחמה? מי שיש לה רעיון איך זה קשור? כן. מכירות, איש תחת גפנו ותחת תאנתו, כל אחד בסבבה שלו, הוא צריך לקנות עוד דירה, צריך להשיג עוד רכב, הוא צריך לנסוע לעוד טיול בחוץ לארץ, אין לו זמן עכשיו לחשוב על הבעיות הביטחוניות. נכון? עדיף להכניס את עצמנו מתחת לאיזה סמיכה, ולא לחשוב על האויבים. העיקר שלי יהיה סבבה. העיקר שלי יהיה כיף. העיקר שלי יהיה טוב. מה קורה בחוץ? אפשר לא להקשיב לחדשות, ואז לא לדעת. מתי הם נזכרים? מתי הם נזכרים שהם צריכים מישהו שיעזור להם? מיד אני אשמע אותך, דניאל. מתי הם נזכרים שהם צריכים מישהו? תקשיבו, אתם לבד, אתם לבד. איך תלחמו בהמון? מה נראה לכם? אז הם אומרים, וואלה, באמת אנחנו צריכים איזה מישהו. מעניין, בלי שיהיה מישהו מעלינו, איך נלחם בהמון? זה עזוי. זה מראה כמה אנחנו מפוזרים ותקועים כל אחד בתוך עצמו. כל אחד דואג שיהיה לו חביב ונחמד, ובזה זה נגמר. אין דבר כזה, כשיש מלחמה, מה קורה כשיש מלחמה? אנחנו יודעות מעצמנו, נכון? כשיש מלחמה, אנחנו מהר מתאגדים ביחד. מה את שואלת, דניאל? אנחנו באמצע הסיפור. טוב, נחכה בסבלנות לשבוע הבא. טוב? כן, מכורה. אני חושבת שהרבה דברים שכתובים בספר שופטים זה שיעורים לעכשיו, וגם בגלל זה אנחנו לומדות את זה עכשיו, בסדר? אז זה, אנחנו נעצור פה, אנחנו עוד לא מבינות שום דבר, נכון? עוד כלום אנחנו לא מבינות. מה שאנחנו מבינות מתוך הפסוקים, שכל אחד עסוק בעצמו עד כדי כך שהם נזכרים שהם צריכים לעשות איזה משהו רציני במלחמה הזאת, כשכבר הם בתוך המלחמה, זהו. כבר בני המון זועקים.
הם גם כאילו ריקים, אבל כל ישראל.
שמה?
כולם ריקים כל חסוק בעצמו.
נכון.
אומרים שלאיתך...
מצוין, תשמרי את השאלה. יש לנו הרבה שאלות, אנחנו רק התחלנו לענות, בסדר? בעזרת השם. כן. ויצעקו בני המון ויחנו בגלעד. זה הסיבה היחידה. עד עכשיו הם ישנו בבית, הם לא הסתכלו דרך החלונות מה קורה. פתאום הם הגיעו. מה נעשה? אם לא נצא, הם יהרגו אותנו. טוב, נעצור פה, נמשיך בעזרת השם.